לרשות הרבנים החשובים, לרשות מורי ורבי, הראשון שהדריך אותי כשזכינו לעלות לארץ הקודש, הרב דניאל סרסקי שליטה, כל הרבנים החשובים והקהל הקדוש והנכבד. מוריי ורבותיי, אני לא כל כך מבין למה אני מדבר לפניכם, כולי בושה, אני הקטן מול האנשים החשובים והגדולים שיושבים כאן, וכמובן ביום ההילולה של הצדיק רבי אשר הפרסי זצ"ל. וכהוראת מורנו ורבנו הצדיק רבי משה אהרון הכהן שליטה, שביקש ממני לבוא ולומר כמה דברים לפניכם, והבא אל הקודש מצאילו בעזרת השם. הילולה זו לא סתם התכנסות של אנשים, יש כאן מסר חשוב, והמסר הזה צריך להתחדש ולהיות שונה כל שנה ושנה. המסר צריך להתאים לתקופה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו מתקרבים בעזרת השם לראש חודש ניסן, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, לכן כי יש לנו כוח להתחדש בו. חודש מלשון חידוש, ושלמה המלך בקהלת נותן לנו פסוק אחד שאני חושב ידריך אותנו קצת בכיוון. הוא אומר בקהלת זין, האלוהים עשה את האדם ישר. מוריי ורבותיי, אנחנו נוהגים לחשוב שהתורה היא דבר שכתוב על קלף, אותיות שכתובות על קלף. לא כן הוא. מה שכתוב על הקלף זה ספר תורה, אבל התורה עצמה כתובה בחיים. התורה עצמה לא כתובה בספר, התורה עצמה היא החיים שלנו. מה שכתוב בספר זה ספר תורה, זה משהו אחר, זה אותיות. התורה היא החיים שלנו, היא החיים עצמם. כמו שכתוב במסכת נידה, שהתורה נחקקה בנו כבר כשהיינו עוברים בתוך הבטן של האימא. זה לא כתוב בספר, אלא זה כתוב בתוכנו, חקוק בנשמתנו. זה היסוד שלנו. קיבלנו כבר את כל התורה כולה. אלא שלפתח חטאת רובת, בא מלאך ומשכיח אותה מאיתנו. זאת אומרת שכששכחנו את התורה כשיצאנו מהבטן, שכחנו את הטבע שלנו. הטבע שלנו האמיתי זה התורה. כשאנחנו יוצאים שוכחים את התורה, זאת אומרת שאנחנו שוכחים את הטבע האמיתי שטבוע בנו מיסודנו, ואנחנו צריכים כל חיינו פשוט לעבוד על הזיכרון. באנו לעשות רק דבר אחד, לזכור, לחזור לטבע האמיתי שלנו על ידי זיכרון ועל ידי התעוררות. מהספרים שאנחנו קוראים הם רק באים להיות כמו מגנט לעורר את החלק שדומה לדבר הזה בתוכנו. והריחוק שלנו גרם לנו שנשכח דברים, שלא נבין דברים. זאת אומרת שאנחנו מתרחקים מהתורה, מתרחקים מהטבע שלנו, חז ושלום. עד כדי כך שאומרים חז"ל שכשלא מבינים דבר תורה זו עבירה. כל דבר תורה, כל חלק מלימוד התורה שאנחנו לא מבינים אותו, זה עבירה. בגלל שאנחנו רחוקים במידה כזאת או אחרת מטבענו האמיתי. על זה אנחנו צריכים לחזור בתשובה. כלומר לחזור לטבע האמיתי שלנו, זאת התשובה. עד שהנשמה האלוקית שטבועה בנו תתגלה דרך הפה שלנו. וזה סוד חודש ניסן, פסח. הפה שלנו יתחיל לדבר ולגלות את החיים. הפה שלנו צריך לצאת מהמדרגה של פרעו ולחזור למדרגה של קדושת ישראל, של שורש החיים, סך בגמטרי החיים. פסח, וכידוע בספרים הקדושים שהפה הוא בחינת המלכות, ואנחנו רוצים לגלות את מלכות השם בעולם. כלומר, כשנגלה את מלכות השם בעולם, אז הדיבור האלוקי שטבוע בנו הוא אשר יצא מתוכנו, ולא דבר אחר. כלומר, אנחנו צריכים לחזור לטבע האמיתי, לרוח הקודש. אנחנו אמורים להיות נביאים. אנחנו צריכים להגיע לנבואה. אנחנו לומדים תורה כדי לחזור לנבואה. הרי בשביל זה נוצרנו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. רק לדבר אחד נוצרנו. אני חושב שאנחנו לא יכולים להסתפק בעוד פסח, בעוד סיפור האגדה, בעוד שנה שנעביר את הקערה מעל הראשים ונאמר בשנה הבאה, לשנה הבאה, בני חורים. אי אפשר כבר. מורי ורבותיי, עם כל הענבה וכל הצניעות, אני חושב שאנחנו צריכים להתכוון באמת שזה הפסח של הגאולה של עם ישראל, אם לא אנחנו סתם אומרים כספסוף הזרזיר ודיבור התוכי, כמו שאומר הכוזרי. אנחנו חייבים להתכוון למה שאנחנו אומרים. אנחנו חייבים להתכוון שהפסח הזה הוא פסח הגאולה. אי אפשר לומר דברים באלמה, אי אפשר לשקר לעצמנו. אסור לנו לעבור עוד פסח בצורה שעברנו את כל הפסחים שהיו לפנינו, אלא שהכל צריך לעבור דרך המידות. הרב דרש מקודם שאומנם הצדיקים צריכים מידת הדין, כי הם בשורש הבריאה, והאלוהים ברא את העולם במידת הדין. אבל אנחנו במדרגה הנמוכה של שיתוף מידת הרחמים בדין. כלומר, עולם חסד ייבנה. אנחנו חייבים שהאור האלוהי הזה יעבור וירד לכאן במידה הראשונה של העולם הזה, והמידה הראשונה שבעולם הזה היא מידת החסד. כלומר, שנתחיל לגלות את מידת החסד, אז לא יהיה עיכוב, אז לא יהיה עוד שלב שמצפים לגאולה שלא באה חס ושלום. אסור לנו להחמיץ, תרתי משמע, לא להחמיץ את החמץ, לא להחמיץ את הגאולה שלנו. אסור לנו לפספס עוד שנה. יהדות זה לא פולחן, יהדות זה לא רצף של מעשים שאין בהם כוונה. אנחנו לא באנו לעשות אקט של צורות של מצוות, אלא אנחנו צריכים לזכור מה שלח אותנו לגלות. מה ששלח אותנו לגלות זה שנאת חינם. וכמו שרבי משה אהרון שליטה, שיהיה בריא ושלם, שקיבלנו מכתב השבוע, זכינו לקבל מכתב שאומר, מבקש ממני כבוד הרב, ואני נפל בי שוב החולשה, ואני מבקש מכל החברים ליתן תפילתם בי מעת השם יתברך, ותיתן ברכתי בכל הקהל הקדוש לראות פני הגאולה בקרוב. הרב ביקש בחלקים אחרים של המכתב לדבר על אהבת חינם. מוריי ורבותיי, אהבת חינם זה לא סתם לאהוב בחינם. חינם זה חלק מאיתנו. חינם זה החלק האלוהי שהקדוש ברוך הוא נתן בנו כשנולדנו, כשנברנו. יש לנו חלק אלוהה ממעל ממש בתוכנו, והוא ניתן לנו בחינם. כל מה שמבקשים מאיתנו זה לא ללכת לחפש את הקדוש ברוך הוא. אסור לנו לחפש את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כבר מצא אותנו. חיי העולם נטע בתוכנו, אנחנו פשוט צריכים להוציא את מה שיש בתוכנו החוצה. זה מה שצריך לעשות. אין דבר אחר לעשות. אבל כדי להוציא את זה החוצה, צריך לאהוב את מה שניתן חינם בכל אחד ואחד מאיתנו. וזאת הנקודה שנקראת חינם. אם אני אוהב את הנקודה הזאת בך ובך ובך, אז אני יש לי אהבת חינם, אהבה הנקודה הזאת שנקראת חינם. כמו שמי שחז ושלום יש לו שנאת חינם, זאת אומרת שהוא שונא את החלק האלוהי שנקרא חינם שיש בשני. ואת זה אסור לנו. אסור לנו להעלים עין. אסור לנו שלא להתייחס לעם ישראל בקשיים שהוא נמצא בו היום. ואנחנו צריכים להתחבר לעם ישראל ולא להיות יהודים פרטיים. אנחנו צריכים להתקשר ככל שאנחנו יכולים לכלל. כי מהכלל אנחנו יונקים את הכוח שלנו. הכלל זה לא אוסף של פרטים. הכלל זה האור האלוקי שקיים בתוכנו. ממנו מסתעפים כל הפרטים הקטנים. זה לא אוסף של פרטים שבונים כלל. מעולם לא ראינו שאוסף של איברים בורים נשמה. הכלל זה נשמה. הנשמה נותנת לנו חיים, לפרטים שלנו. ומה שיש לנו לכל פרט ופרט מאיתנו זה פשוט לגלות דרכו, דרך הפרטיות שלו, את הכלל הגדול הזה. כשאני אוהב את החינם שבשני, אז אני מקרב את הגאולה. אם אני חז ושלום שונא את החינם שבשני, את החלק האלוהי שנקרא חינם, שניתן חינם, אז חז ושלום יש איחור ועיכוב בגאולה. הרב ביקש לדבר על ותרנות ולדעת לסלוח, לחשוב במונחים של כלל ישראל. הרי הגמרא אומרת לנו אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. וזכיתי לשמוע מאדמו"ר מביאלה, שליטה, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, עד שכל אחד ואחד מאיתנו כשהוא ישלוף את מה שיש לו בכיס לא תצאנה פרוטות, לא יצאו פרטים. אם אני שולף מהכיס שלי רק פרטיות, מה מגיע לי? מה אני חושב לקבל מכל מצב ומצב? זה הרע הכי גדול. כמו שדרש בעל הסולם וצל, שרשע זה ראשי תיבות רצון של עצמו. אנחנו צריכים להיות יותר ויותר כלליים, יותר ויותר מחוברים לכלל ישראל, ולא לשלוף פרוטות ופרטיות מהכיס, אלא כלל. אין בן דוד בא עד שתכלה הפרטיות מן הכיס, עד שנגלה את כלל ישראל. מורי ורבותיי, אני לא יודע כמה הייתי צריך לדבר, יש לי שיעור מאוד ארוך, אני לא רוצה לתת אותו כמובן, אני רוצה לתת לרב שליטה את עיקר הערב, אבל רק רוצה לומר לכם דבר אחד בכמה אופנים. הגאולה נעשית כשנחזור מן החוץ לפנים. בניין הגשמי, כמו שהופיע בבריאת העולם, הכל התחיל מהבניין הכי רחוק, מהבניין הכי גשמי, וחזרה אל הבניין הכי נשמתי. אדם הראשון מופיע אחרון בבריאה, ולא בכדי, בגלל שכל מה שנברא לפניו היה חיצוני יותר, ומהחיצוני חזרנו לפנימי, ואנחנו ממשיכים לחזור לפנימי יותר. זה סדר גאולת עם ישראל. ואנחנו, עם ישראל, קרויים אדם, כמו שכתוב ביבמות דף סמך א', אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם, דרשו חז"ל, אלא אתם, עם ישראל, קרויים אדם. אדם בגמטרי הגאולה, יש בנו את הכוח של הגאולה. והגמרא בסנהדרין ל"ח נותנת לנו את הסימנים, את הסדר של הגאולה. 12 שעות אומרת הגמרא, הווה היום. היום יש לו 12 שעות. היום השישי שאדם הראשון נברא בו היה בנוי מ-12 שעות כמו כל יום. אומרת הגמרא, שעה ראשונה הוצבר אפרו של אדם הראשון. שעה שנייה נעשה גולם. שעה שלישית נמתחו איבריו. שעה רביעית נזרקה בו נשמה. שעה חמישית עמד על רגליו. ושעה שישית קרא שמות. וכו' וכו' וכו'. מה אומרת הגמרא הזאת? מה היא באה לחדש לנו? כשעם ישראל חוזר לעצמותו, כשעם ישראל חוזר לארצו ומחדש את בניין גאולת עם ישראל, זה הסוד שמכל העולם הוצבר אפרו. אנחנו כמו אפר שחוזרים מכל ארצות תבל לארץ הקודש. לאט לאט אנחנו נעשים גולם, בדיוק כמו שאדם הראשון נברא. לאט לאט נמצחים עברנו, לאט לאט נזרקת בנו נשמה, לא לזרוק מלשון זריקה אלא הזרקה, החדרת הנשמה לתוכנו כמעה כמעה, כמו גאולת עם ישראל שהיא כמעה כמעה. הנשמה לא נכנסת בבת אחת, אך בצלם מתהלך איש. לאט לאט הנשמה חודרת לתוכנו, ואז עם ישראל עומד על רגליו. וכשהוא עומד על רגליו, בגלל שיש בו נשמה, אז הוא מתחיל לקרוא שמות. לקרוא שמות זאת אומרת אפשרות להגדיר דברים. הדברים נהיים יותר ברורים, אני יכול לתת להם שם. קריאת שמות זה הכרה בטבע הפנימי של כל דבר ודבר, כמו שאדם הראשון ידע את הטבע של החתול, על כן קרא שמו חתול. כך אנחנו צריכים לחזור לטבע שלנו כדי לדעת להגדיר את הדברים של הדברים של העולם שלנו. זה ביטוי של החוכמה הגדולה. במחשבה התברירו. החוכמה שלנו היא חוכמה פועלת, חוכמה שיש בה תנועה. כולם בחוכמה עשית, יש עשייה בחוכמה היהודית. אין עד סתם חוכמה ארטילאית מנותקת מהחומר, אין דבר כזה. והנביא אומר לנו, אל תראי תולעת יעקב, בישעיה מם. אני עזרתיך נאום השם וגואלך קדוש ישראל. יש פה ביטוי לא פשוט. הנביא מכנה את עם ישראל בשם תולעת. בספרים הקדושים, בתולדות הארון, כתוב שהתולעת שעליה מדובר כאן היא תולעת המשי. היא לא סתם תולעת. לא כשאר התולעים, אלא זחל של פרפר. זה לא אותו דבר. זאת אומרת שזה בריאה מיוחדת במינה, מיוחדת ומשונה מאוד, אשר מתוך ביטולה היא חוזרת לחיים. מתוך הרמה הכי שפלה שדומה לתולעת, משם צומחת הגאולה. כמו שהאדם הראשון ננצר מאשתו, כדי שיעברו ממצב של אחור באחור למצב של פנים בפנים. למרות שבזמן הנסירה יש תרדמה, יש חולשה, יש סכנה, למרות זאת כל הנסירה הזאת, כל האי ודאות, כל החושך הזה הוא רק כדי להוליד אחריו אור גדול. פנים בפנים זה לא אחור באחור. הנביא מרגיע אותנו, אל תראי תולעת יעקב. אפילו בזמן שאתם נקראים יעקב, בזמן שאתם עדיין תולעים, אל תראי תולעת יעקב. זאת אומרת שאנחנו צריכים להתבונן בתהליך היווצרותו של הפרפר הזה, בתהליך ההתפתחות של התולעת הזאת כדי להפוך להיות פרפר. כתוב בספרים הקדושים, ארבעה שלבים עוברים מהתולעת הזאת כדי להגיע לפרפר. ארבעה שלבים יש בין האור לבין הכלי, כנגד ארבע אותיות שם הוויה, ברוך הוא, ברוך שמו. ההוויה זה לא שם, הוויה זה חיים. שם השם זה שם החיים, זה שמם של החיים, בהם אנחנו מתהווים, זה שם הוויה, זה מה שמהווה אותנו. כל שלב יכול להימשך זמן רב. אומרים לנו חז"ל, השלב הראשון זה ביצה, התפתחות איטית מאוד, צבעית מאוד, הרבה זמן לוקח. מי שהאמין לגאולה ניסית מיידית, בשבילו זה לא גאולה, הוא לא רואה את עצמו בתוך התהליך הזה, הוא לא מבין מה קורה, הוא רואה ביצה. גם מי שיצטרף לרעיון והבין שהגאולה היא ממש סדר המתלבש בתוך הצבע, אז הוא כל רגע מצפה להופעתו של הפרפר. במקום זה מה מופיע אחרי הביצה? זחל. אין עדיין פרפר, יש זחל. מי שציפה לפרפר הזה, מחכה לפרפר הזה, מאוכזב מאוד. איפה הגאולה? אני רוצה לראות פרפר, אני רואה רק זחל. איפה הפרפר היפה הזה? הבלתי מזיק. יש לי במקומו זחל שהוא מגדולי המזיקים. מקרסם את הכל. אוכל בלי הרף. כל חייו מסתכמים רק בדאגה לכלכלה וביטחון. זה אתה פרפר? זאת הגאולה שציפינו לה? רק כלכלה וביטחון? רק אוכל? אתם יודעים מוריי ורבותיי שהזחל עד שהוא הופך לפרפר הוא משתנה וגדל פי 13,000. שמעתם את המספר 13,000 פעמים? יש לו גדילה עד שנהיה לפרפר. אז בהתחלה הוא מפתח רק מערכות של הגנות, דרכי הצבאה, דרכי התקפה. יש לו מוח, יש לו תולעת מוח, שהמוח הזה מנהל את כל המערכות. יש לו תולעת גם לב, יש לו מערכת דם, אבל הכל משמש רק לדבר אחד, רק לאכילה ורק לקיום. כמובן שהבנתם את הנמשל. מי שמצפה לפרפר הוא עדיין מאוכזב. גם אלה שהשתתפו והמשיכו בתהליך הגאולה, עכשיו הם נופלים. נופלים בדרך חז ושלום. כי הם רואים איפה הפרפר. רבים פורשים חז ושלום כי הם נבהלים בראותם. בעניין כל כך מגושם. אני רציתי גאולה ואני הולך לחומר יותר ויותר חומרי. כל כך ארצי. ציפיתי לדברים הרבה יותר רוחניים, ובמקום זה יש לי זחל שדבוק לאדמה, לחומריות. אתם יודעים שלזחל אין צוואר שמפריד בין הראש לבין הגוף. זה סימן. זאת אומרת שאין לו הפרדה בין ראש לגוף. כל הראש שלו זה רק בשביל הגוף. הוא חושב רק על הגוף. כל קיומו זה רק כדי לקיים את הגוף שלו. אין שום מגמה רוחנית. איפה אנחנו נמצאים? איפה הגאולה של עם ישראל? איפה האידאל? רק לאכול, רק לשרוד. זה מה שנהיינו. בשלב זה מרגיע הנביא. אל תראי תולעת יעקב. למה אל תראי תולעת יעקב? כי את לא תולעת סתם. את פרפר שעדיין לא רואים אותו. אתה כוח עם ישראל שלא רואים אותו. אנחנו פשוט שכחנו את זהותנו הפנימית. במקום להתייחד עם עצמנו ולגלות את בני מלאכים שאנחנו, אנחנו מתנהגים כמו חקיינים לאומות העולם. שכחנו את זהותנו, שכחנו את לשוננו, שכחנו את הפה היהודי המדבר בלשון הקודש, ואל זה אנחנו חוזרים יום יום. רק שהתהליך הוא זוחל, הוא כמו הזחל. מי שניסה לקצר את ימי חייו של הזחל כדי להיות מהר פרפר, הסתבר שזה הפך להיות פרפרים משונים שהם בלתי טבעיים, לא נורמליים. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לקצר את התהליך. מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. הגאולה זה לא רק דבר שהולך להיות. מי שלא מבין שהתהליך עצמו הוא חלק מהגאולה, הוא לא הבין כלום. שנה שעברה יצאנו ממצרים והייתה גאולה, רק שלא גאולה שלמה. היה חלק של גאולה ששנת תשס"ה הייתה גאולה. אף אחד לא שיקר לכם. רק שאנחנו מצפים לגאולה בשלמותה, שבשנת תשס"ו יהיה השלב האחרון, שאז יופיע כל הכוח, כל התמונה השלמה. אבל כל שנה ושנה הייתה גאולה. כי אתם יודעים למה? כי השלבים הם חלק מהגאולה. אסור לחשוב שהגאולה היא רק דבר שאני מצפה לו והיום אין כלום. זה לא נכון. מי שמזלזל היום על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. חס ושלום לומר כך. אלא כל יום ויום אנחנו בתהליך של גאולה ואנחנו נגאלים. הרי אנחנו אומרים בעבר ברוך אתה השם גאל ישראל. ולפעמים גם אסור לקודש להפריע לבניין החול, כי בניין החול הוא המתחיל. ככה כשנולד ילד קטן אסור להפריע לו, צריך לתת לו כוח לשחק. אם הילד לא משחק בגיל הרך הוא לא יהיה נורמלי כשהוא יהיה גדול. לא צריך להחדיר בו קודש לפני שהחול מתבסס ממש. צריך לתת לו גם את הפן הזה, כדי שהחול יהיה בסיס חזק לחלות הקודש עליו. זאת אומרת שהחומר הוא קודש רק בצורה אחרת. ככה אומר הגאון בווילנה בסוף יורו על ספר דצניותה. אומר הגאון, ביציאתה של האומה הישראלית מבית הקברות הגדול של הגלות לשוב לתחייה בארץ חייה, במצב כזה יש סיבוכים רבים, יש מומים, יש חולאים נפשיים, חולאים רוחניים, וצריכים רפואה. אז באנו לבית החולים הגדול, זה ארץ ישראל. אנחנו בתוך בית חולים גדול, אבל אנחנו מתחילים להירפא, ואנחנו בשלב סופי של רפואה בעזרת השם. וגם בעלי המומים יקומו לתחייה, גם בהם מאיר אור הסגולה. הדור הזה הוא בעזרת השם דור הגאולה. הרב כתב לי במקום אחר במכתב שאנחנו קרובים מאוד לגאולת עם ישראל, שצריכים להתפלל ולדבר על הנושא. אני אקצר, במשך חייו עובר הזחל שדיברתי עליו 5 פעמים תהליך של התנשלות. זאת אומרת שהוא מתפוצץ פעם אחר פעם מרוב אכילה. אותו פרפר שאנחנו מצפים לו, בינתיים לא רואים כלום. הוא ממיס את אורו, יש לו מנגנון פנימי שמצמיח לעצמו אור חדש, הוא טובה לעצמו קורים, הוא נאחז באיזה עלה, הוא מפסיק לאכול, ולכאורה בכמה שלבים ההתפתחות שלו מסתיימת. ובאופן בלתי מובן הוא חוזר למצבו הקודם. ואחרי זה הוא עובר עוד שלבים. שלבים כאין שינת החורף. ובסוף הוא גם מתקצר, משקלו יורד, מעב מתרוקנים. מי שמסתכל על התהליך הזה ומצלם את התהליך הזה לא מבין כלום. במקום להופיע פרפר אנחנו חוזרים כביכול לאותה ביצה התחלתית. לא מבינים כלום. תהליך של גאולה שלכאורה הולך הפוך. זה בדיוק השלב שאנחנו נמצאים בו היום. הוא קובל את עצמו לאיזה עץ שהוא הופך להיות שם רק אוכל ממנו. חוזר, ובשלב האחרון זנבו למעלה וראשו למטה. בדיוק כמו לפני לידת מלך המשיח. העולם הפוך, הראש למטה והרגליים למעלה, עולם הפוך ראיתי, אנחנו לא מבינים מה קורה, תחתונים למעלה ועליונים למטה. ולא רק באופן חיצוני, גם בפנימיותו. בפנימיותו הזחל הורס את עצמו עוד יותר. מפריש חומצות שהורסות אותו. כל הערכים הגדולים נעלמים, נהרסים. שאיפות הבניין שלנו, של עם ישראל, לכאורה נמסים לנו בידיים. איפה זה נעלם? כל הכוח הלאומי שלנו, כל הערכים של ארץ ישראל, הכל מתשתש, הכל הופך להיות מין דבר סוג ב', לא כל כך חשוב. למה? כי רק הקיום הפרטי, האנוכיות, האגואיזם, זה ששולט. מורי ורבותיי, לסיום, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בשלבים של החושך שלפני יציאת מצרים. מכת חושך היא מכה חזקה. הרבה אנשים לא מבינים מה הולך ומתייאשים בחושך הזה. אסור לנו להתייאש, הפוך. החושך הזה רק מסמן לנו את הדרך שעוד מעט יש אור גדול. מאפלה לאור גדול. ועזרת השם, בזכות כל ההתכנסויות האלה, בזכות כל אחד ואחד כאן שיכול ללכת מבית לבית, ממקום למקום, ולהפיץ תורה ולהפיץ את דבר השם כדי לגלות את מלכותו, ולא לשום דבר פרטי חס ושלום, לא לשום כבוד פרטי חס ושלום, אלא ממש, והקדוש ברוך הוא יודע עם מי יש לו עסק, מי הוא האדם האמיתי ומי משקר. והיום אין שקרים, צריכים לחזור לזהות האמיתית שלנו, לאמת יעקב. ובעזרת השם, בזכות כל הצדיקים, עלינו להודות לצדיק שירגן כל שנה את הרעיון הזה לעשות את ההילולה הזאת, וכמובן למשפחה לדורון ודניאל, הקדוש ברוך הוא יברך אותם, שבזכות כל המאמצים שהם עושים, וכל מי שמשתתף מקרוב או מרחוק, שבעזרת השם נזכה השנה ממש, ולא לומר את זה סתם כתפילה כזאת באוויר, אלא להתכוון לזה, שבעזרת השם נצא מגלות לגאולה, ואור גדול, אמן כן ירצון. תודה רבה.